play, so it was Oshashu. All was of the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחנוכה שמח. יום שישי, חפהי בכסלב, ערב שבת קודש, פרשת וישב, שבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו לטובה, תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דפים למדו ולמד זין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני על כל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה. ושבת עמי לזוק רפואה קרובה לבוא אשתה בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. חנוכה תשפ"ד דלת, פותחים עם תהילים פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארוממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שבעתי אליך ותרפאיני, אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. זמרו לה אדוני חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר עינה. ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם, אדוני ברצונך, העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל. אליך אדוני יקרא ואל אדוני יתחנן. מה בצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר, היגיד עמיתך. שמע אדוני וכונני, אדוני אהיה עוזר לי, הפכת מספידי למחול לי. פיתחת סקי ותעזרני שמחה, למען יזמך חבוד ולא ידום. אדוני אלוהי, לעולם עודקה. והנה מזמור ההודיה לקדוש ברוך הוא, תהילים פרק קוף. מזמור לתודה ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. היום הזה חפי בכסלב, נגמרה מלאכת המשכן, בשנת בית אלפים תף נון לבריאת העולם, והיה מונח מפורק ומקופל עד חף ג' באדר, ומעתה הפסיד חודש כסלב שנגמרה בו המלאכה, ומה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת חשמונאי. ובמגילת תענית נאמר ב-25 בי חנוכה, תימניה יומין, 8 ימים דלא למספד באון, לא להספיד בימים הללו, ושם כל דיני חנוכה בפרטות, ולכן לא הובו במשנה. בכל חנוכה אומרים הלל השלם, בקריאת התורה קוראים לג' גברי, לאשכנז מתחילים לקרוא מבאי ביום קלות משה להקים את המשכן, לפי שנגמרה אז מלאכת המשכן בחפי בכסלב, וספרדים מתחילים בפרשת ברכת כהנים, לפי שנעשה הנס על ידי כהנים. ערב שבת קודש, שבת חנוכה תשפ"ד, פרשת וישב, שבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו לטובה. כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, פותחים עם דברים לפרשת השבוע. משולבים עם דברים לחנוכה. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען אציל אותו מידם. ונשאלת השאלה, כיצד ניתן לומר שראובן ביקש להציל את יוסף בעוד הוא מצווה את איכיו להשליחו אל בור מלא נחשים ועקרבים? והנה לגבי סימת תרומת הדשן על יד המזבח, מצינו שהקשה התוספות יום טוב במסכת תמיד, ואם תאמר רבי אינן ושמו אצל המזבח, הרי צריך לשים את הדשן אצל המזבח, ונכון שכבש כמזבח לכל דבר, מכל מקום, היה לנו לקרבו אצל המזבח, ועדיין הוא רחוק מן המזבח 20 אמה. אומר התוספות יום טוב, אמר לי רבי, שמהמילה וישליך מדייקים זאת, דקים לי לרבנן, מקובל לחכמים דלא מקרי השלחה, לא נקראת השלחה פחות מ-20 אמה. וכך גם כותבים התוספות במסכת מעילה, דף י' עמוד ב', דיבור המתחיל דישון. ובדיני נר חנוכה, סוכה ומבוא, מצינו במסכת שבת בדף חב ב', שלמעלה מ-20 אמה הם פסולים, הועיל ולא שלטה בעינה, לא שולטת בה עם העיניים. עכשיו מובן הפסוק היטב, מדברי ראובן שאמר, השליחו אותו אל הבור התלמד, שגובעו של הבור היה 20 אמה, שכן השלחה אינה פחותה מ-20 אמה, וממילא ראובן לא היה יכול לראות מה יש בתוך הבור, שכן למעלה מ-20 אמה לא שולט את העין, ולא ידע שיש בתוכו נחשים ועקרבים. ובזה יום תקו מאוד, דברי הגמרא שם במסכת שבת, אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומה משמי דרב תנחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי, ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומה משמי דרבי תנחום, מהי דכתיב, והבור ריק אין בו מים, ממש מה שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, ולכאורה לבד מכך ששתי הדרשות נאמרו מפי אותו המורה, אין כל שייכות ביניהם. אך לאור המתבהר לאל, מתברר שאכן לא לחינם הסמיכה הגמרא את בית הדרשות אחת לשנייה. שכדי שלא נאמר שאויל והבור היה מלא בנחשים ועקרבים, ראובן ביקש להזיק ליוסף. לכן הקדימה הגמרא את ההלכה שנר חנוכה, סוכה ומבוי למעלה מ-20 אמה פסולים, אויל ואין העין שולטת בהם. ואף ראובן לא חטא בהשלכת יוסף הבורה, אויל ועינו לא שלטה במה שמתרחש בתחתית הבור, שעומקו היה 20 אמה. ובדברים הללו נשזרים יפה, הדברים במדרש הידוע, הדודאים נתנו ריח זה ראובן שהציל את יוסף, ועל פתחנו כל מגדים זה נר חנוכה, כי הנה ידוע שהריח רומז על המחשבה, כאמור בזוהר הקדוש פרשת נוח. וכשם שמחשבתו של ראובן, ריח הדודאים הייתה להציל את יוסף, למרות שהיו שם נחשים בעקרבים, וזאת מפני שגובה הבור היה 20 אמה ולא שלטה בו עינו של ראובן, כעניין זה דינו של נר חנוכה שהוא פסול להדלקה, כאשר הוא למעלה מ-20 אמה, הועיל ואין העין שולטת בגובה כזה. אופן נוסף נפלא לביור סמיכות דרשותיו של רבי תנחום, שנר חנוכה סוכה ומבוי למעלה מ-20 אמה פסולים, ושבורו של יוסף היה מלא בנחשים ועקרבים, התבהר על פי דברי השולחן ערוך באורח חיים, סימן ריח, רשות ח' סעיף ת'. כך נאמר שם יש שאומרים שאינו מברך על נס, אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם, אבל נס שהוא מנהג העולם בתולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול וכיוצא בזה, אין חייב לברך. והנה מובא במדרש שכאשר חזרו האחים עם יוסף למצרים לאחר שקברו את יעקב, רבי יצחק אמר, הלך יוסף והציץ באותו בור, אמר רב תנחומה, הוא לא נתכוון אלא לשם שמיים. והם, הכוונה לאחים, לא אמרו כן, אלא אמרו, לו יסתמנו יוסף. כלומר, יוסף הציץ בבור כדי לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. והם חשבו שהוא נזכר במעשה וכועס עליהם, אבל מכיוון שברכה זו נאמרת רק על נס שאינו בדרך הטבע, מדוע ברך יוסף כאן שעשה לי נס? אך ידוע שרב תנחום הוא רב תנחומה שבמדרש, ומכיוון שרב תנחום דרש בגמרא שהבור היה מלא נחשים ועקרבים, לכן יכול היה רב תנחומה לסבור שיוסף ברך שעשה לי נס, על נס כזה שניצול מנחשים ועקרבים שלא בדרך הטבע. ומשום כך אמר רבי תנחום בסמוך את דינו לגבי נר חנוכה לומר לך, שאף נס פח השמן הוא נס שלא כדרך הטבע, ואשר על כן קבעו עליו חכמים את ברכת, שעשה ניסים לאבותינו. בימים ההם, בזמן הזה. התירוץ הזה הוא של המשך חוכמה. אלה הדברים הנפלאים שלנו לפרשת השבוע, פרשת וישב, שבת חנוכה תשפ"ד, שבת מברכין, את ראש חודש תיבת הבא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולכל מלדמי איתיו, והנה הגענו בסייעת הדשמיה הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למדי. במסכת בבא קמא, בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, אילו מלאכות אמר רבי אבאו שעובר עליהם אף עם הסעם בדרך קלקול? והתשובה, חובל ומבעיר. שאלה שנייה, איכן מצינו שור פיקח? והתשובה, בביתו של רב פאפה היה שור שכאבו לו שיניו, ופתח מכסה של כלי שהיה בו שיחר ושתה לרפואה. שאלה שלישית, מה הפירוש בדרך עלייה והתשובה שמרים ידו כדי להוריד את הגרזן ועיקה את הבהמה כלאחר יד? שאלה רביעית, באיזה אופן סובר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים? אומרים התוספות כאשר בלא טענותיהם יש ספק לבית הדין. שאלה חמישית, מה הדין טענו בחיטים והודה לו בסעורים ומדוע בתשובה פטור אף מדמי סעורים? ומשום שכשטבעו חיטים מחל לו על הסעורים. שאלה האחרונה על דף למדי הייתה, באיזה אופן אמרה הברייתא שאם לא הביא הניזק ראיה איתול כטענת המזיק והתשובה, כאשר תפס שאין מוציאים מידו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד ה' במסכת בבא קמא, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שישי חף ה' בכסלו נר ראשון של חנוכה א' דחנוכה תפשין פי ד' ערב שבת קודש פרשת ויישב שבת חנוכה ושבת מברכין את ראש חודש תיבט הבא עלינו לטובה עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו ושני דפינו היומיים דפים למדווה ולמדזיין במסכת בבא קמא השתבח שמו הגדול עד את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ה' עמוד ב' בשורה ה-15 מתחילת העמוד בגמרה שמיד אחרי המשנה מן המילים אמר רבי חייא בר אבא זאת אומרת, חלוקים עליו, חבריו על סומכוס דאמר, ממון המוטל בספק חולקין. מן המינו הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ממשנתנו עולה, כי כאשר ישנו ספק בממון, ההלכה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה. במשנה לקמן, בדף מבב עמוד א', מבוארת דעת סומכוס, שממון המוטל בספק חולקים אותו בין בעלי הדינים. והמקרה הנידון שם הוא בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה כאשר הוא מת. ואין יודעים אם לידת הולד המת הייתה קודם הנגיחה ונמצא שאין מיטתו קשורה לנגיחה ופטור בעל השור מלשלם עליו. או שמא מחמת הנגיחה מת וחייבים עליו בתשלום. ונפסק במשנה שם כדת סומכוס שחולקים המזיק והניזק בדמי הולד המת. היות וספק הוא אם מיטתו קשורה לנגיחה. הסוגיה שלפנינו דנה בהלכות ובאופנים השונים של ממון המוטל בספק. עוד יש להקדים על פי העולה מן הסוגיה שלפנינו שישנם שלושה מיני ספיקות ממון. א', כאשר בעלי הדין טוענים כי יודעים בוודאות מה הרע בשעת הספק, כמו במשנתנו שטוען בעל השור המזיק שיודע בוודאות איזה שור נגח ואת מי נגח. ואילו בעל השור הניזק טוען בוודאות את ההפך. וספק זה נקרא בריא ובריא. כלומר כל אחד טוען בריא לי, ודאי לי שהרע כך וכך. סוג נוסף של ספק, כאשר אין ידוע לבעלי הדין בוודאות מה הראה, אלא שכל אחד טוען לטובתו. המזיק טוען שמה הראה כך וכך, ונמצא שני צריך לשלם את מלוא הנזק, ולא הניזק טוען שמה הראה כך וכך, ונמצא שהמזיק צריך לשלם את מלוא הנזק. ספק זה נקרא שמה ושמה. והסוג השלישי בספקות ממון, כאשר אחד מבעלי הדין טוען טענת בריא שידוע לו בוודאות את אשר הראה, ולא השני טוען שמה שאין ידוע לו בוודאות את אשר הראה. ספק זה נקרא בריא ושמה. אומרת הגמרא שאחרי המשנה בדף למד ה' עמוד ב', אמר רב חייא בר אבא זאת אומרת, ההלכה במשנתנו שבממון המוטל בספק, אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, מוכח מן המשנה שחלוקים עליו חבי רב, חכמי משנתנו על סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין. ותוספות בדיבור המתחיל זאת אומרת, מחלקים בדינו של סומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקין, בין איכן שגם בלא טענותם ישנו ספק לבי דין כיצד הראה הדבר והגמרא במספר מקומות קוראת לספק הזה דררה דממונה והיינו שיש ספק לבי דין גם בלא טענותם לבין איכן שכל הספק הוא רק על פי טענותם אבל בלי טענותם אין מסתפקים בכך מברר רבי אבא בר ממל אם אכן במשנתנו מוכח שלא כסומכוס אמר לי רבי אבא בר ממל לרב חייא בר אבא האם אמר סומכוס את דינו שממון המוטל בספק חולקים אפילו כאשר טענת התובע היא בריא וכן טענת הנתבע היא בריא? ואף על פי שהנתבע טוען בטענת בריא שאינו חייב כלום סובר סומכוס שישלם מחצה מדמי התביעה מאחר שבית הדין מסתפקים עם קיינים דבריו? ואם כן שואל רבי אבא בר ממל הרי במשנתנו דנים במקרה שכל אחד מבעלי הדין טוען טענת בריא ואם לא אמר סומכוס את דינו בבריא ובריא אפשר לומר שמשנתנו היא גם כדעת סומכוס אמר להישיב לו רב חייא בר אבא אין, כן, אכן אמר סומכוס את דינו אפילו כשהתובע בא בטענת בריא והנתבע בא בטענת בריא. הסומכוס טוען שממון המוטל בספק חולקין. שואלת הגמרא על יסוד דבריו של רבי אבא בר ממל, וממי דמתניתן בבריא ובריאו? מניין לנו שאכן במשנתנו מדובר במקרה שבו כל אחד מבעלי הדין טוען טענת בריא? משיבה הגמרא דקטני ששנינו בתחילת המשנה, זה אומר שורחה איזיק וזה אומר לא כי, אלא בסלע לקה. משמע מלשונו לא כי, שטענתו נאמרת בוודאות שבסלע לקה. מקשה רב פאפה על כך שעמדנו את משנתנו בטענות בריא ובריא. מתקיף לי רב פאפה, לא ניתן להעמיד שמשנתנו דנה בטענות בריא ובריא, שהרי היא מדרישה, מכך שבתחילת המשנה היא דנה בספק של בריא ובריא, הרי שהסייפה נמי, גם בסייפה היא דנה במקרה שבו טוענים שני בעלי הדין טענות בריא ובריא, שאם לא כן היה לה למשנה לחלק בין המקרים שברישה לאלו שבסייפה, ואם כך קשה, אם הסייפה, אמור ובאר את הסייפה של המשנה ששנינו, כאשר היו שני השברים שייכים לאדם אחד, והיה שור אחד גדול ושור אחד קטן, ניזק אומר השור הגדול הזיק, ומזיק אומר לא כי, אלא השור הקטן הזיק, וכן אם היו בין השברים שור אחד טעם ושור אחד מועד, ניזק אומר כי השור המועד הזיק, והמזיק אומר לא כי, אלא שור הטעם הזיק, הדין הוא כי הניזק שמוציא מחברו מהמזיק, עליו הראיה. במדויק מה המשנה, אלו מה הייתי ראיה, שקיל כדי כאמר, מזיק, שאם הניזק לא יביא ראיה שהשור הגדול או המועד הזיקו, נוטל את התשלום של ההזק כפי שטוען המזיק, והיינו חצי נזק ומגופו של הטעם. אף על פי שטען הניזק בוודאות שהטעם לא הזיק, אלא המועד הזיק. וממשיך הרב פאפה במהלך הקושייה, נעים התאבת יופתן, אומר שמהלכה זאת תהיה קושייה על דינו של רבא בר נתן, דאמר, טענו חיטים והודה לו בסעורים, אם טוען אדם שנתן לחברו חיטים, והודה הנתבע שקיבל סעורים, הדין הוא שהנתבע פטור לגמרי אפילו מדמי סעורים. והטעם שפטור מדמי חיטים, לפי שלא הודע שחייב חיטים והוא כופר בהם. ומדמי סעורים הוא גם פטור לפי שמפרשים בדברי התובע שטבע חיטים ולא טבע סעורים. שאפילו אם הנתבע חייב לו גם סעורים, הרי הוא מוכל לו עליהם. והנה במשנתנו מדובר באותו מקרה שטען התובע, דהיינו הניזק בטענת בריא שחייב לו המזיק דמי מועד, והודע לו הנתבע המזיק בטענת בריא שחייב לו חפץ אחר. דהיינו דמי טעם. ונפסק במשנה שישלם הנתבע כפי שהודה, וקשה על רבא בר נתן שפסק בכעין זה שהנתבע פטור לגמרי, אלא מכריחה הגמרא יש להעמיד את משנתנו בבריא ושמע, כשאחד טוען טענת בריא ואחד מהם טוען טענת שמע. מבררת הגמרא דקאמר בריא מן, מי הוא זה שטוען טענת בריא, המזיק או הניזק? וכן דקאמר שמע מן, מי הוא זה שטוען טענת שמע, המזיק או הניזק? מציעה הגמרא שלוש אפשרויות בהעמדת דברי משנתנו, מי הוא הטוען שמה. אפשרות ראשונה, אם נעימה דקאמר ניזק בריא, וכאמר מזיק שמה, אם נעמיד שהניזק טוען בריא לי, שהשור המועד הזיק, ומיישיב לו המזיק, שמה התם הוא זה שהזיק. ועל זה אמרה המשנה, שאם הניזק אינו מביא ראיה, נוטל הניזק כפי דמי נגיחת שורתם, עקתי למטבת יופתא דרבא בר נתן, עדיין יהיה קשה על רבא בר נתן. שאפילו כשטוען המזיק שמע נוטל הניזק מן התם, אז כל שכן כשטוען המזיק בריא. ולא אומרים שיות ולא טבע הניזק כלל על נגיחת שור תם, הרי מחל על כך, וכדין טוענו חיטים והודה לו בסעורים. אפשרות שנייה בעמדת דברי משנתנו, מי הוא הטוען בריא ומי הוא הטוען שמע, אלא בהכרח צריך לפרש דקאמר ניזק שמע, וכאמר מזיק בריא, שהניזק טוען שמע מועד הזיק, שם התם הזיק, וכיוון שכך הרי נחשב כאילו טבע משניהם, גם מישור תם וגם מישור מועד. וכל עוד לא הביא ראיה שהמועד נגח, נוטל נזקו שהוא תשלום חצי נזק מדמי שור תם. מדייקת מכך הגמרא ומדי סיפה, ניזק שמע ומזיק בריא, ראשנה מניזק שמע ומזיק בריא, מכך שהוכרחנו להעמיד שהסיפה דנה באופן שהניזק טוען שמע והמזיק טוען בריא, בהכרח שאף הרישה של אותה המשנה דנה בעניין הזה. שהניזק טוען שמה, שורחה הזיק, והמזיק משיב לו, בריא לי שבסלע לקה, שניזוק מן הסלע ולא מחמת שורי. תמאה הגמרא ואמר סומכוס אפילו בעד, איץ צריך להשמוינן דלא? וכי גם באופן זה, שהניזק טוען שמה, סובר סומכוס, שחולקים על פי טענת שמה זו? שממון המוטל בספק חולקים? שלכך צריכים חכמים במשנתנו לחלוק על סומכוס ולומר שבאופן זה אין חולקים אלא מוצאים מחברו עליו הראיה? הרי פשוט שבאופן זה שהתובע בא בטענת שמה והנתבע משיב בטענת בריא, מודה סומכוס לחכמים, ולשמה הוא צריכה משנה לחדש שבאופן זה המוציא מחברו עליו ראיה. מתרץ את הגמרא, לא, אין להעמיד כך. אלא בסיפה מדובר שהניזק טוען שמה ומזיק טוען בריא. שזו האפשרות השלישית להעמיד את דברי משנתנו. שכאמור בסיפה מדובר שהניזק טוען שמה ומזיק טוען בריא, ואילו ברישא מדובר שניזק טוען בריא ששורחה הזיק ומזיק טוען שמה בסלע לקה. ורק באופן זה שאין ידוע למזיק כיצד הרע הדבר, סובר סומכוס שחולקים לפי שהוא רק כוחו של המזיק על ידי כך שטוען שמה. ולכן אין הדין המוציא מחברו עליו הראיה אלא חולקין. ועל כך באים חכמים וחולקים על סומכוס, וסוברים שלעולם יד הנתבע לעליונה ואין מוצאים ממנו ממון, אלא בראיה. מקשה על כך הגמרא ועלו דם ירישה לסעיפה, לפי מסקנת הדברים הזו, שהרישה דנה כשהמזיק אומר שמה והניזק טוען בריא, ואילו בסעיפה מדובר להפך, שהמזיק טוען בריא והניזק טוען שמה, נמצא שמשנתנו דנה בתחילתה ובסופה במקרים שונים זה מזה. אם כן, אם כבר חילקנו בין סוגי הנידונים שברישה ובסעיפה, ניתן אף להעמיד כדעת רב חייא בר אבא, שהרישה דנה במקרה ששניהם המזיק והניזק טוענים טענת בריא, וללמוד מכך שסומכוס סובר שגם בבריא ובריא חולקים, ואת הסיפה הדנה בניזק אומר מועד נגח ומזיק אומר תם נגח, נעמיד שטוען הניזק שמה והמזיק בריא, ושוב אין מקום לקושייתו של רב פאפה, לפי שאין זה דומה לטוענו חיטים ועודה לו בסוהרים, שהרי שם באה תובע בטענת בריא. משיבה הגמרא אמרי, יש לומר כי שני סוגי נידונים אלו, בין בעלי הדין כאשר התובע טוען בריא, והנתבע משיב בשמה, וכן כאשר התובע טוען שמה והנתבע משיב בריא, חד מילתאי. נידונים אלו שווים היות ובכל אחד מהם צד אחד טוען בריא והשני שמה. ולכן אין לומר כי הבדל זה שבין האופנים שברישה ובסיפה מחלק את משנתנו לשני נידונים חלוקים שאין דמיון ביניהם. אבל אם נעמיד במשנתנו שברישה מדובר בבריא ובריא, שגם המזיק וגם הניזק טוענים טענת בריא, ובסיפה מדובר בשמה ובריא, כפי שסבר להעמיד המקשה, הרי באופן זה, אכן תרי מילנינו. שני נידונים שונים הם ולא ניתן להעמיד שני נידונים חלוקים לחלוטין באותה משנה. דנה הגמרא בעיקר דינו של רבא בר נתן. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף דברי רבא בר נתן, אמר רבא בר נתן טענו חיטים ועודה לו בסעורים פטור. מקשה הגמרא מהי כמה השמלן, מהי שמיינו רבא בר נתן, תנינה. למדנו זאת בברייתא במסכת שבועות בדף מ עמוד א', טענו חיטים ועודה לו בסעורים פטור. משיבה הגמרא היא מעטם. אם היינו רוצים ללמוד זאת מדברי הברייתא שם במסכת שבועות אב ואמינה, הייתי מבין שפטור מדמי חיטין שכופר בהם, אבל חייב בדמי סעורים שעליהם הנתבע מודה. לכך כמה שמלן, משמיע רבא בר נתן, דה פטור לגמרי הנתבע גם מדמי הסעורים. מקשה הגמרא ממשנתנו על דינו של רבא בר נתן, תנן שנינו במשנתנו. היו השברים הניזקין שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים שניים, אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר, גדול הזיק את הגדול וקטן הזיק את הקטן, והמזיק אומר, לא כי, אלא קטן הזיק את הגדול וגדול הזיק את הקטן. אמרה המשנה, מוציא מחברו עליו הראיה, הניזק צריך להביא ראיה שאכן כדבריו. ואם הוא יביא ראיה, אז הוא יקבל את מה שהוא תובע. מדייק את הגמרא, הלא מייתי ראיה, אם לא הביא הניזק ראיה כדבריו, שקיל כדכאמר מזיק. נוטל הניזק כפי דברי המזיק. מקשה על כך הגמרא, המי, מדוע נוטל הניזק כדברי המזיק? הרי חיטים וסעורים נינו, הרי זה כמו הדוגמה של טוענו חיטים ועודה לו בסעורים, ולפי שטוענו בדבר אחד ומודה לו בדבר אחר, יש לו להיפטר מכל התביעה, הוא כדברי רבא בר נתן. אם אמרה המשנה שהניזק, הלא הוא התובע, מקבל את מה שטען המזיק הנתבע, הרי שהמשנה שלנו היא נגד דברי רבא בר נתן. שיבה הגמרא, אכן אין כוונת המשנה שבאמת נוטל כפי הודעת המזיק, אלא ראוי הוא ליטול אם יביא ראיה, ואם אין לו ראיה, אז אין לו ליטול כלום מן המזיק, אם אכן הוא לא הביא ראיה. מקשה הגמרא להסבר הזה, והתניא הרי שנינו בברייתא, הרי זה הניזק משתלם מן המזיק על הקטן מן הגדול, על נזקו של השור הקטן מדמי השור הגדול ולגדול מן הקטן, ומדמי השור הקטן על נזקו של השור הגדול, כפי הודעת המזיק. הנה מוכח שישנו תשלום בפועל, ולא רק ראוי לתשלום, וזה לא כדברי רבא בר נתן. משיבה הגמרא, אכן, אין על המזיק לשלם כלום, ודין הברייתא שמשתלם על הקטן, מדובר במקרה דתפס הניזק דמים מן המזיק, וכפי הודעתו של המזיק, שבמקרה זה נפסק בברייתא שאין מוציאים מידו של הניזק, ומה שתפס, אילו הם תשלומיו. מוסיפה הגמרא להקשות ממשנתנו, תנן שנינו במשנה, השברים המזיקים שהיה אחד מהם תם ואחד מועד, הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ועליו לשלם נזק שלם, ותם הזיק את הקטן וישלם על הקטן חצי נזק, והמזיק אומר לא כי, אלא תם הזיק את הגדול ועל כן עליי לשלם רק חצי נזק, ומועד הזיק את הקטן ואין לי לשלם נזק שלם אלא על השור הקטן, הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, מדייקת מכך הגמרא, אלו מה הייתי ראיה, אם לא הביא הניזק ראיה, שקי ליטול הניזק, כדי כאמר מזיק, כפי שעודה המזיק, וקשה על כך והמי, מדוע ייטול כלל כפי הודעת המזיק, והרי חיטים וסעורים נינו, שהרי אף כאן תובעו על נגיחת מועד בגדול, והוא מודה על נגיחת תם בגדול, ובחיטים וסעורים המזיק פטור מהכל, גם דמי סעורים הוא לא צריך לשלם, תרץ את הגמרא גם כאן, הכוונה היא שראוי הוא ליטול אם יביא ראיה, ואין לו ליטול אם לא מביא ראיה. מקשה על כך הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שכאשר מודה המזיק ששורו המועד נגח שור קטן, וכן שורו התם נגח שור גדול, הרי זה משתלם לקטן מן המועד, צריך לשלם על נזקו של השור הקטן נזק שלם מן המועד, ואילו לשור הגדול התשלום הוא חצי נזק מן דמי גופו של השור התם, מוכח אם כן שמשלם המזיק בפועל, ולא רק ראוי לתשלום. משיבה הגמרא, אכן לכתחילה לא חייב המזיק לשלם מעצמו, והברייתא שאומרת הרי זה משתלם, עוסקת באופן דתפס, שתפס הניזק מן המזיק כפי ערך הנזק שעודה בו המזיק, שאז אין מוציא ממנו מן הניזק, אלא רואים זאת כתשלום על הנזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היו שניהם שני השברים שהזיקו שור בבעלותו של איש אחד, שניהם חייבים, חייב בעל השברים הללו לפי שוודאי אחד מהם הזיק. דנה הגמרא בדין העולה לכאורה מן ההלכה הזו, ובתוך כך התבאר באיזה שברים מדובר כאן, בתמים או במועדים, וכן משמעות הלשון שניהם חייבים. אמר לי רבא מפרזיקה, פרזיקה זה שם מקום לרב אשי, מכך ששנינו במשנה שניהם חייבים, ובפשטות מדובר בשברים תמים, שמע מינה, מה שמע מזה? ששני שברים תמים השייכים לאדם אחד שהזיקו, שאחד מהם הזיק ולא ידוע מי הוא המזיק, רצה הניזק לגבות משור זה גובה, רצה לגבות מזה מהשור השני גובה. ואם עבד אחד מהם, קם חברו במקומו לצורך הגבייה ויכול לגבות ממנו, שהרי כך משמע מן הלשון, שניהם חייבים, שיכול הניזק לגבות חובו מאיזה שירצה משניהם. דוחה רבשי את ההוכחה הזאת ואומר, אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו במה מדובר, בשברים מועדים שהזיקו, שבהם אין הניזק גובה את הנזק דווקא מגוף השברים, כמו בשור תם, אלא כל נכסי המזיק עומדים לצורך תשלום הנזק. נמצא אם כן, שרק באופן שהשברים מועדים יכול הניזק לגבות מאיזה שירצה, ואם יובד אחד יוכל לגבות מהשני, אבל באופן שהשברים תמים, אם יובד אחד מהם לא יוכל הניזק לגבות מהשור הנשאר, אלא אם כן יביא ראיה ששור זה הזיק. מקשה רבא מפרזיקה על הדחייה הזו. היא במועדין, אם משנתנו עוסקת בשברים מועדים, הם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, ששם שנינו, שני שברים שרדפו אחר שור אחד להזיקו, והיה אחד מהם גדול ואחד מהם קטן, הניזק אומר השור הגדול הזיק, והמזיק אומר לא כי, אלא השור הקטן הזיק. הדין הוא שהניזק, שהוא המוציא מחברו, עליו הראיה. וקשה. היא במועדים, אם אכן המשנה עוסקת בשברים מועדים, מהי נפקה לימינה? סוף סוף דמי תורה מעל יבאי לשלום. איזה נפקה מינה יש להם בוויכוח שביניהם, האם הקטן הזיק או הגדול הזיק? סוף סוף, כיוון ששניהם מועדים, צריך המזיק לשלם נזק שלם, גם אם הקטן הוא זה שהזיק. אלא מוכרח ששני השברים תמים הם. ולכן ישנו חילוק בין גדול שהזיק, שאז יהיה לניזק מיכן לגבות את כל חצי נזקו, לבין קטן שהזיק, שאז הניזק יפסיד את ההפרש שבין שוויו של השור לבין חצי הנזק. וממילא טוען רבה, שכשם שהסיפה עוסקת בתמים, כך גם הרי שעוסקת בתמים, וחוזרת ההוכחה, שגם בשברים תמים, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אמר לי, ישיב רבה שלי, רבה, אין להוכיח שכל המשנה דנה בשברים תמים, אלא ניתן להעמיד שהסיפה שדנה באחד גדול ואחד קטן שהזיקו, וניזק אומר גדול הזיק, ומזיק אומר קטן הזיק, מדובר בתמין, בשברים תמים, ורישה, רישה, שאומרת, היו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים, מדברת במועדים. שברים מועדים, וכיוון שכך, אין להוכיח מהמשנה כפי שהוכיח רבא מפרזיקה, שגם בשברים תמים רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. רבא חסבא דוחה את מה שעמדנו את הרישה של משנתנו בשברים מועדים. אמר לרבא חסבא לרבא אשי, היא במועדים, אם אכן הרישה עוסקת בשברים מועדים, קשה. מהו הלשון שניהם חייבים שמשמע שהגבייה היא דווקא מדמי גופם של השברים? הרי חייב גברה מבעלי. היה לה למשנה לנקוט בלשון חייב הבעלים. שהרי בשור מועד חייב בעליו לשלם מכל נכסיו. וטוב, עוד יש להקשות. מה היא שניהם? מה זה הלשון שניהם חייבים? שמשמע שהחיוב מוגבל על שני שברים אלו בדווקא, הרי כאשר מועדים הזיקו כל ממונו של המזיק משועבד לצורך התשלום הזה. ואפילו היו לו שברים הרבה. ואם כן, לא ניתן להעמיד את משנתנו בשברים מועדים. לכן מביאה הגמרא מהלך חדש בביאור המשנה שלא כדברי רבא מפרזיקה. אלא לעולם משנתנו עוסקת בתמין, בשברים תמים שהזיקו. והטעם שכתבה המשנה שניהם חייבים אינו משום דינו של רבא מפרזיקה שרצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אלא באה המשנה להשמיענו שכל זמן ששניהם נמצאים לפנינו, גובה מהם. אולם אם עבד אחד מהם אינו גובה כלל. ומשנתנו לדעת רבי עקיבא היא, דאמר לאל בדף למד ג' עמוד א', בעל השור התם שהזיק, ובעל השור הניזק שותפים נינו, נעשים שותפים בגופו של השור המזיק, ומכוח שותפות זו נוטל הניזק מחצית דמי השור המזיק. ולאל בדף למד ג' עמוד א' הסביר רש"י שמדובר, שהן השור המזיק והן השור הניזק היו שווים 200, ומחצית דמי השור המזיק שווה למחצית דמי הניזק, ובשור זה המזיק נעשו שותפים וגובה הניזק מחצית דמי נזקו מגופו של המזיק. ותאמה, דאיתנהו לתרוויו דלומד סימת חילי, ורק כאשר שני השברים הללו נמצאים לפנינו, אז גובה הניזק את דמי ההזק משניהם, שהרי ודאי אחד מהם הזיק, ואין המזיק יכול לדחות את הניזק כלל, שהרי אחד משבריו הזיק, וממה נפשך הוא חייב לו. אבל, ליתנו לתרוויו, כאשר אחד השברים איננו לפנינו. וכגון שעבד אחד מהם, מצי אמר לי, זיל הייתי ראיה, דהי תורה אזקח, ואשלם לך. יכול המזיק לומר לו, לך ותביא ראיה שכן שור זה שנשאר לפנינו הוא המזיק, מנסה את השותף בגופו, ועליי לשלם לך מחצית ההזק. אבל אם אין לך ראיה, ייתכן שהשני שאיננו לפנינו, הוא זה שהזיק, מנסה את השותף עם ירק בגופו. וכיוון שעבד אותו שור, אין לך מכן לגבות את ההזק. ושור זה שנותר לפנינו, אין לך בו כל זכות ושותפות. אדרן הלך המניח, שם הפרק השלישי במסכת בבא קמא, אדרן הלך המניח, אדרן הלך המניח, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית. את הפרק השלישי במסכת בבא קמא, הפרק שמסתיים בדף למדבב עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המשנה הפותחת, את הפרק הרביעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו, שור שנגח, 4 ו-5. הפרק שלפנינו חוזר לעסוק בהרחבה בדיני השור, אין כאשר הזיק ממון ואין כאשר הרג אדם. והפרק מתחלק לשבעה חלקים. בחלק הראשון התנא מבאר דיני שור תם שנגח הרבה בהמות כשהיה תם. חלקו השני של הפרק עוסק בשור שהוא מועד רק לקצת דברים, מה דינו בשאר הדברים שאינו מועד עליהם. החלק השלישי התבאר בפרק שיש שברים שיצאו מכלל תשלומים. החלק הרביעי עוסק בדיני שור תם ושור מועד שהמיתו את האדם. בחלק החמישי התבאר מאימתי פקע כוח הבעלים ורשותם מן השור שהמית את האדם. החלק השישי התבאר דין השור שמסרו לשומר. ובחלק השביעי התבאר מה הדין כאשר הבעלים שמרו על השור ואף על פי כן יצא והזיק. כך על פי דברי המאירי בהקדמתו לפרק הרביעי במסכת בבא קמא. המשנה הפותחת את הפרק הרביעי בדף למדבב עמוד א', עוסקת בדין שור תם שנגח כמה שברים בתמותו, כמה עליו לשלם ועל מי מוטל התשלומים הללו. אומרת המשנה, שור תם שנגח 4 ו-5, 4 או 5 שברים זה אחר זה, ובכל הנגיחות הללו היה השור עדיין תם, וכגון שבנגיחה לנגיחה ראה שברים אחרים ולא נגחם, ונמצא שחייב לשלם מגוף השור דמי חצי נזק של 5 השברים שניזוקו כדין שור תם שמשתלם מגופו, הדין הוא שישלם תחילה לאחרון שבהם את חצי נזקו, ואם לאחר ששילם דמי חצי נזק האחרון יש בו מותר, נשאר דמים בגוף השור שהיה השור שווה יותר מחצי הנזק שהזיק, יחזיר ישלם גם לנזק שלפניו כל חצי נזקו, ואם יש בו עוד מותר דמים יחזיר וישלם גם לנזק שלפני פניו, ולעולם האחרון אחרון זה שנזק אחרון לכולם נזכר, שהוא מקבל ראשון את תשלום חצי הנזק, אלו הם דברי רבי מאיר. ואף שהנזק הראשון קדם שיעבודו לגבי האחרון, בכל אופן, האחרון הוא הנזכר, הוא המקבל את החצי נזק ראשון, וטעם הדבר יתבהר בגמרא לקמן. רבי שמעון אומר, וגם לדעת רבי שמעון האחרון מקבל את כל תשלום חצי הנזק, אלא שחולק רבי שמעון על רבי מאיר באופן חלוקת שאר הנזקים שלפני האחרון עם בעל השור. אם כן, רבי שמעון אומר, שור תם שווה 200 זוז, שנגח לשור שווה 200 זוז, ואין הנבילה יפה כלום, הנבילה לא שווה כלום, ונמצא שניזוק השור בכל שוויו, ושור תם משלם חצי נזק שהוא 100 זוז, לכך זה הניזק נוטל מנה 100 זוז, וזה בעל השור המזיק נוטל מנה. ואם חזר אותו השור ונגח שור אחר שווה 200 ואין הנבילה שווה כלום, האחרון נוטל מנה שהוא דמי חצי נזקו, ושלפניו הניזק והבעלים שהיו שותפים בשור קודם שהזיק, זה הניזק נוטל 50 זוז שהם חצי מנה, וזה הבעלים נוטל 50 זוז, שהרי הניזק הראשון אף שהוא נעשה שותף בחצי השור וחייב על שמירת השור ונזקיו, וכשנגח השור פעם נוספת אף הוא חייב לשלם על הנזק כפי חלקו בשור, וכאן שחצי השור שייך לו משלם חצי מדמי חצי הנזק. הוא אומר התוספות יום טוב שהדין הזה שמשלם כל אחד מהשותפים כפי חלקו לא נאמר אלא במשנתנו ששותפותם נעשתה בעל כורחם, אבל בשותפות רגילה חולקים בשכר ובהפסד בשווה. ממשיכה המשנה ואומרת, חזר אותו השור פעם שלישית ונגח שור אחר שווה 200 ואין הנבילה שווה כלום, הניזק האחרון נוטל מנה והניזק שלפניו 50 זוז, וכפי שהתבהר שאף הוא היה שותף בשור שהזיק, וכיוון שהיה חלקו חצי השור עליו לשלם חצי מחצי דמי הנזק, וממילא נותר לו בשור רק 50 זוז. ושניים הראשונים, הניזק הראשון והבעלים, כל אחד מהם נוטל דינר זהב, 25 זוזים, כיוון שחלק כל אחד מהם בשור הוא 50 זוז, שהוא רבע השור, ועל כל אחד מהם לשלם חצי מרבע הנזק. אז נחזור פעם נוספת על המשנה שפותחת את הפרק הרביעי במסכת בבא קמא. שור שנגח ארבעה וחמישה, ארבעה או חמישה שברים זה אחר זה ובכל הנגיחות, השור היה תם שמשלם מגופו, אם לאחר הנגיחה הראשונה תפס הניזק הראשון את השור המזיק כדי לגבות ממנו חצי נזקו, נעשה עליו שומר שכר, וכשחזר ונגח נתחייב הניזק הראשון בנזקי השני. ואם תפסו ניזק שני לגבות ממנו, וחזר ונגח, חייב השני בנזקי השלישי וכן הלאה. למשל, אם היה השור המזיק שווה 200 זוז וחצי הנזק של כל ניזק היה 100 זוז, אין בעל השור משלם יותר מ-100 זוז, וכל ניזק מפסיד חלקו. דהיינו 100 זוז לטובת הניזק הבא אחריו. לפיכך ישלם בעל השור 100 זוז לאחרון שבהם לניזק האחרון, החמישי, וכל הקודמים מפסידים. ואם יש בו מותר, אם יש עודף, כלומר אם חצי נזקו של האחרון, דהיינו של החמישי, פחות מחצי נזקו של זה שלפניו הרביעי, כגון שהיה נזקו של החמישי 50 זוז, ושל הרביעי 100 זוז, ויש איפה מותר בנזקו של הרביעי על נזקו של החמישי, יחזיר את המותר את החמישים זוז לשלפניו, לניזק הרביעי. ואם עדיין יש בו מותר, עודף מדמי תשלום חצי הנזק לשני האחרונים, כגון שדמי הנזק של שניהם היה פחות מ-100 זוז, יחזיר את המותר לשלפני פניו, לניזק השלישי שנזקו היה 100 זוז, והכלל הוא שהאחרון אחרון מבין הנזקים נזכר מרוויח, כלומר, הוא הקודם לקבל חצי נזקו לפי שברשותו לא יזיק השור, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, כל נזק שמגיע לו חצי נזק מגוף השור נעשה שותף בשור המזיק, לפי מה שמגיע לו מן השור, ולכן גם הוא נושא באחריות על השור, ומכאן ואילך, עליו להשתתף לפי חלקו בתשלומי נזקי השור. כיצד? שור תם שווה 200 זוז שנגח לשור שווה 200, ואין הנבילה יפה כלום, לא שווה כלום, הרי זה נוטל מנה 100 זוז וזה נוטל מנה, דהיינו הבעלים והנזק מתחלקים בשווה בשור המזיק, לפי שמחצית ממנו היא בדיוק כדמי חצי הנזק של הבעלים לשלם לנזק. ונמצא שעכשיו שייך גוף השור לשניהם בשווה. אם חזר השור ונגח שור אחר שווה 200 זוז ואין הנבילה שווה כלום, הרי החיוב לשלם חצי נזק, דהיינו 100 זוז לאחרון חל על שניהם, הבעלים והנזק הראשון בשווה. ונמצא הנזק האחרון נוטל מנה כדמי חצי נזקו, ואותם שלפניו הבעלים והנזק הראשון, זה נוטל 50 זוז, וזה נוטל 50 זוז. ונמצא עכשיו גוף השור שייך לשלושתם, לפי היחס הזה. אם לאחר מכן חזר השור ונגח שור אחר שווה 200 זוז, ואין הנבילה שווה כלום, הרי החיוב לשלם חצי נזק לאחרון חל, על כל שלושת הבעלים, כל אחד לפי חלקו בשור. ונמצא הנזק האחרון נוטל מנה, דהיינו חצי נזקו מגוף השור, והנזק שלפניו 50 זוז, לפי שמשלם מחצית מחצי הנזק של האחרון. שניים הראשונים, הבעלים והניזק הראשון, שהיה לכל אחד מהם רבע מגוף השור, 50 זוז, יש להם עכשיו דינר זהב, 25 זוזים לכל אחד, שכן הם משלמים רבע של חצי הנזק של האחרון. דהיינו, קודם שנגח השור בשלישית, הייתה לניזק השני בעלות על חצי השור, 100 זוז, ואילו לניזק הראשון ולבעלים הייתה בעלות של רבע שור, 50 זוז לכל אחד. הניזק השני שהיה לו שווי של 100 זוז בשור משלם מחצית מדמי חצי הנזק, 50 זוז, והוא עצמו נוטל, דהיינו נותר לו בגוף השור, 50. הניזק הראשון והבעלים שהיה להם כל אחד שווי 50 זוז בגוף השור, משלמים כל אחד רבע מחצי הנזק, 25 זוזים, והם נוטלים, דהיינו נותר לכל אחד מהם 25 זוזים. זו המשנה שלנו הפותחת הפרק הרביעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו שור שנגח ד' וה'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. לעיל בדף ל"ג עמוד א' הביאה הגמרא מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בפירוש הדין ששור תם שמשתלם מגופו. לדעת רבי עקיבא, מיד שהשור הזיק זוכה הניזק בגוף השור כפי שווי חצי הנזק, ומעטה אף הניזק חייב בשמירתו ובנזקיו, שהרי אף הוא בעלים על חלק מהשור. אבל לדעת רבי ישמעאל, מה שאמרו שמשתלם מגופו, היינו שאין המזיק חייב לשלם יותר משווי השור, אבל אין הניזק זוכה בגוף השור ואינו חייב על שמירתו ונזקיו. שואלת הגמרא, מתניתין מני? דברי רבי מאיר במשנתנו כדעת מי הם? שהרי לכאורה הם דלא כרבי ישמעאל ודלא כרבי עקיבא, אינם לא כדברי רבי ישמעאל ולא כדברי רבי עקיבא. שהרי אם נבאר את דבריו כדברי רבי ישמעאל, דאמר שכל הניזקים הם רק בעלי חובות נינו, שהמזיק חייב לשלם להם, אבל אינם זוכים בגוף השור. אם כן, היי, מה ששנינו במשנה האחרון אחרון נזכר, שהניזק האחרון גובה תחילה את נזקו, אין זה נכון. עד הרבה, ראשון ראשון נזכר מבעלי. היה צריך להיות הדין שהניזק הראשון יגבה חובות תחילה, שהרי הראשון והאחרון שניהם בעלי חובות של המזיק הם, וחובו של הראשון קודם. ועל נזק השור שהזיק אחר כך אינו חייב, שהרי אינו זוכה בגוף השור ואינו חייב בשמירתו. ולמרות שאמרו לעיל בדף למד ג' עמוד ב' שאם היה לאדם חוב ואחר כך שורו הזיק, גם אם יתפוס בעל החוב את השור בחובו, מוציא הניזק ממנו את השור והבעל חוב יגבה מנכסים אחרים, ומבואר שאין דין קדימה לבעל חוב בשור תם שנגח, אין זה אלא כששני הטובים הם ניזק ובעל חוב, שכיוון שלבעל חוב יש שיעבוד כללי על כל נכסי המלווה, ואילו לניזק אין שיעבוד אלא על השור, לכן קודם הניזק לגבות מהשור לפני הבעל חוב. אבל כאן ששניהם ניזקים שניזוקו מן השור הזה, ושיעבוד שניהם שווה בשור, לכן חוזר הדין שזה שקדם שיעבודו קודם לגבות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם נבאר את דבריו של רבי מאיר כרבי עקיבא דאמר תורה דשותפיו, ששור המזיק כיוון שזוכה הניזק בחלק מגופו, הרי הוא שור של שותפים, ולכך מובן שאף הניזק הראשון צריך לשלם על נזקי השור, והניזק האחרון מקבל את מלוא חצי הנזק לפי שכולם יזיקו, עדיין יהיה קשה. היי, מה ששנינו במשנה שאם יש בו בשור מותר דמים יחזיר לניזק שלפניו את כל חצי נזקו, זה אינו נכון, שכיוון שאף הניזק ההוא נתחייב על שמירתו, אף הוא חייב לשלם על נגיחת השור כפי חלקו, ואם כן יחזיר לכולם מבעלי. היה צריך להיות הדין שמותר הדמים יתחלק בין כל שאר הנזקים והבעלים, כל אחד כפי חלקו בשור. וכדעת רבי שמעון המבוארת בסיפה של המשנה, תרץ את הגמרא, אמר רבה, לעולם דברי רבי מאיר הם כרבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינו. דקשי הלך מה שהקשת, שאם כן מדוע אמר רבי מאיר שהדין הוא אחרון אחרון נזכר, והרי ראשון ראשון נזכר מבעלי. כך היה צריך לומר. יש לתרץ ולומר, אך במה יסקינן כאן במשנה במה מדובר, כגון שתפסו ניזק לשור כדי לגבות אימנו, לגבות מהשור דמי נזקו, ובכך נעשה עליו כשומר שכר לנזקין, להתחייב עליו בשמירתו ובנזקה, וכשחזר השור ונגח, חייב הניזק בלבד על הנגיחה, וכדין שומר שכר שאין הבעלים חייבים כלל על הנגיחה, אלא רק השומר, ונמצא שאת כל מה שהיה מגיע לו מהשור, צריך לשלם לניזק שלאחריו, ולכך האחרון הוא זה שזכה בתשלום הנזק. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, יחי, אם אכן מדובר שהניזקים תפסו את השור והם לבדם אחראים על נזקיו, אם כן מה ששנינו שאם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, אינו נכון, שהרי זה שלפניו הפסיד את חלקו משום שנתחייב על נזק האחרון, יחזיר לבעלים מבעלי. ככה היה צריך להיות הדין, שמה שנשאר מהשור יחזור לבעלים הראשונים, שהרי הבעלים לא נתחייבו על שאר הנזקים שהזיק השור לאחר הנזק הראשון, ומדוע יפסידו חלקם? אמר רבינה מיישב רבינה את תירוצו של רבא הכי קטני, כך הוא בהכרח ביור המשנה לדברי רבא. אם יש בו מותר בנזקיו, אם הנזק האחרון היה קטן מהנזק שלפניו ונמצא שהנזק הראשון לא הוצרך לשלם לנזק שלאחריו את כל מה שהיה לו בשור, כגון שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 וחזר ונגח שור שווה 100, של הנזק הראשון יש 100 בשור, וכיוון שתפס את השור צריך לשלם לבדו 50 לנזק השני, נמצא שנשאר 50 לנזק הראשון ו100 לבעלים, יחזיר לשלפניו, יחזיר את אותו מותר לנזק הראשון, אבל אינו גובה את כל דמי חצי נזקו, אלא ינקה ממנו את שווי דמי חצי הנזק שמשלם מחלקו לנזק שלאחריו, ואת השאר גובה לעצמו, וכל שאר דמי השור יחזרו לבעלים. ומביאה הגמרא סיוע לביורו של רבא, וכן קיאת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, הטעם שהאחרון נזכר משום פשיעת שומרין נגו בה, משום שפשע זה שלפניו בשמירת השור, הרי שאף הוא בייר את המשנה כדברי רבא, שאכן רבי מאיר סובר כרבי ישמעאל, ואין הנזק חייב משום שנעשה שותף בשור, אלא משום שתפס את השור וחייב על נזקיו כשומר שכר. מקשה הגמרא, במה יוקים תקדת מי העמדת את דברי רבי מאיר כרבי ישמעאל? יחיה עם הסיפה, אם כך אמור ובאר את הסיפה של המשנה שנינו בה. רבי שמעון אומר שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום. זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. חזר ונגח שור אחר שווה 200, האחרון נוטל מנה. ושלפניו זה נוטל 50 זוז וזה נוטל 50 זוז. חזר ונגח שור שווה 200, האחרון נוטל מנה. ושלפניו נוטל 50 זוז. ושניים הראשונים דינר זהב. 25 זוזים כל אחד. ודברי רבי שמעון אלו, התהן לרבי עקיבא, הולכים הם כדברי רבי עקיבא, דאמר, תורה דשותפיו, שלדעתו, מיד לאחר הנגיחה, זוכה הנזק בחלק מגוף השור, וחייב על שמירתו, ולכך משלם על הנגיחה שלאחריה, כפי חלקו. ואם כן יהיה קשה, בכי ראישה כרבי ישמעאל, והסיפה כרבי עקיבא. אמרי, תרצו בני הישיבה? אין, אכן כך, יעמידו רבא ורבינה את המשנה, הראישה כרבי ישמעאל, והסיפה כרבי עקיבא, בין זה דוחק. למרות שבדרך כלל, משנה הולכת כשיטת תנא אחד, אבל דה אמר לשמואל לרב יהודה, על קושייה כאין זו, אמר שמואל לרב יהודה, שיננה, תלמיד חכם מחודד בתלמודו שכמוך, שבוק מתניתין ותא בתראי, עזוב את המשנה, ואל תתרח בה לישבה כשיטת תנא אחד, אלא בוא אחריי ותבאר את המשנה, שהיא הולכת כשיטת שני תנאים. וגם כאן יש לבאר, רישא כרבי ישמעאל וסיפא כרבי עקיבא. מביאה הגמרא סיוע לתירוץ הזה. התמר נמי, נאמרה בבית המדרש שמועה מסייעת למה שהעמדנו את הרשע של המשנה כרבי ישמעאל ואת הסיפה כרבי עקיבא, שאמר רבי יוחנן, הקדישו נזק יקה בעיניי, הוא החילוק בדין בין רבי מאיר לרבי שמעון במשנתנו, וגם לגבי אם לאחר הנגיחה הקדיש הנזק את השור, שלדעת רבי מאיר אינו קדוש כיוון שסובר כרבי ישמעאל שאין זוכה הנזק בגוף השור ואין בידו להקדישו, ולדעת רבי שמעון יכול להקדישו כיוון שסובר כרבי עקיבא שזוכה הנזק מיד לאחר הנגיחה בגוף השור. מביאה הגמרא ספק בפירוש משנה אחרת שניתן לפושטו ממשנתנו. תנא נתם שנינו במשנה לקמן בדף צדי עמוד א', התוקע לחברו, המכה את חברו כנגד אוזנו, נותן לו סלע לדמי בושתו. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי, נותן לו מנה, 100 זוז. ואם בתקיעה זו היה גם עזק, צריך לשלם מלבד הסלע על הבושת, גם נזק, אוצר או ריפוי או שבט. כך אומר רשי, ואילו הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ג' הלכה ח' כתב, שתשלום זה כולל גם צער ריפוי ושבט, שזה אחד מן החבלות שכיוון שיש בהם צער מועט, תקנו חזל בהם סכום קבוע. ומספר את הגמרא, הוא גברא דתקע לחברי, אדם אחד תקע לחברו באוזנו, ובאו לדון לפני רבי טוביה בר מתנה, וחייבו רב טוביה לשלם סלע כדעת הנקמה. אבל שלחי רב טוביה בר מתנה לקמי דרב יוסף לשאול אותו, סלע צור איתנן או סלע מדינת נן? האם סלע אמור כאן הוא סלע צור אישו 4 זוזים? או שאינו אלא סלע מדינה ששוויו שמינית מסלע צורי ואינו אלא חצי זוז. ונסביר, בזמן שניתנה התורה מטבעות הכסף היו מכסף נקי בלא תערובת מתכות אחרות. אבל לאחר מכן, היו רגילים בכל העולם לערב מטבעות בשבעה חלקים נחושת, בחלק אחד של כסף, והוא המכונה כסף מדינה, אבל במדינת צור המשיכו להשתמש רק בכסף מזוקק בלי לערב בו דבר, והוא המכונה כסף צורי, ונמצא שכסף צורי היה שווה פי 8, מכסף מדינה. כך תוספות מסבירים במסכת בכורות דף נון עמוד ב' דיבור המתחיל כל כסף. וכך גם דברי הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק פרק ג' הלכה ח'. השאל רב טוביה את רב יוסף, האם סלע אמור כאן הוא סלע צורי שהוא 4 זוזים או סלע מדינה? ששוביו שמינית מסל הצורי ואינו אלא חצי זוז, אמר לי, ישיב לו רבי יוסף את הניטוע. שנינו במשנתנו לפשוט את השאלה הזו, שהרי נאמר במשנה בדברי רבי שמעון, האחרון נוטל מנה ושלפניו 50 זוז, ושניים הראשונים דינר זהב, היא סל כדאי איתך. תן איתן הסל המדינה, ואם תעלה בדעתך שסל האמור במשנה הוא סל המדינה, ונמצא שדרך התנה לשנות גם סל המדינה, אם כן יהיה קשה נפלוג ונתני עד תריסר וסלע. היה צריך רבי שמעון להמשיך ולכתוב חלוקה נוספת בדמי השור, שאם השור נגח פעם נוספת שור ששווה 200, יקבל האחרון 100 זוז, וזה שלפניו 50, וזה שלפניו 25 זוזים, והניזק הראשון והבעלים יקבלו כל אחד 12 זוז, ועוד סלע מדינה שהוא חצי זוז. דהיינו 12 זוז צורי, ועוד סלע מדינה. וזה לא תאימה שיכתוב התנא מניין שחלקו בכסף צורי וחלקו בכסף מדינה. ואם לא כתבו זאת, בהכרח שאין המשנה מדברת בסלע מדינה, ולכך אם היה רבי שמעון כותב חלוקה זו, היה צריך לומר ששניים הראשונים יקבלו 12 זוז וחצי, ואין דרך המשנה לשנות חצאי זוזים. ואף מה שנאמר בתוקע לחברו סלע, הכוונה לסלע צורי וישלם 4 זוזים. אבל רב טוביה לא קיבל את ההוכחה הזו של רבי יוסף, ושלח ביד הנחבל דחייה לרבי יוסף. אמר לרב טוביה, תנא כירוך לליטני ולאיזיל? האם התנא הוא כמו רוכל המחזר בעיירות ומכריז ומפרט את כל סחורתו, מחטים, כוסות וקערות? כלומר, מה שהתנא לא מחלק באופן נוסף, אינו משום שאין דרכו לשנות סלע מדינה, אלא משום שאין דרכו של התנא להאריך ולשנות את כל המקרים. מבררת הגמרא מה היה ולמה הוכרע בסופו של דבר בספק הזה, האם הסלע הוא צורי או מדינה? פשטו, הכריעו את הספק, מיד אמר רב יהודה אמר רב, מה שאמר רב יהודה בשמו של רב, כל כסף האמור בתורה, שמוזכר חיובו בתורה, הוא כסף צורי. וכסף של דבריהם, שחכמים הם שחידשו את חיובו, הוא כסף מדינה, ואף התוקע לחברו שחכמים הם ששיערו וקבעו דמי בושתו, הוא סלע מדינה, דהיינו חצי זוז. מסיימת הגמרא את המעשה. אמר לאהו גברה, אמר אותו אדם שתקע לו חברו לרב יוסף, הועיל ופלגה דזוז ההוא, כיוון שרק חצי זוז התחייב לי, לא בעינה, איני רוצה אותו. אני מתבייש ליטול סכום מועט כזה. אלא נת ולעניים, שייתן את הסכום הזה לעניים. אדר אמר לי, לאחר מכן חזר בו, ואמר נת וניאלי, שייתן סכום זה לי, ואיזיל ואבר לי נפשי, ואלך ואברי בו את נפשי. אמר לרב יוסף, אינך יכול לחזור בך, לפי שכבר זכו בעניים בקניין, במעמד שלושתן. קניין מעמד שלושתם, היינו שאם יש לאדם חפץ ברשות השני, כגון שיפקירו אצלו, שהיה בעל חוף שלו, אם בעל החפץ אומר לזה שהחפץ בידו בפני אדם אחר שרוצה להקנותו לו, דהיינו מנה לי בידך תנאו לפלוני, קונה אותו אדם את החפץ. ובמסכת גיטין בדף י' דלת, אמרו שדבר זה הוא כאיל חטא ולא טעמה, דין ולא טעם, שכיוון שכך נהגו הסוחרים להקנות, תקנו חזל שיועיל הקניין ולא יוכלו לחזור בהם. הוסיף רב יוסף ואמר, ואף על גב דלק העניים אחה, אף שאין כאן במעמד זה עניים שזכו ממך את החצי זוז מכל מקום, ענן, אנחנו גבאי הצדקה, יד עניים ענן. וזכיתי עבורם, כמו דאמר רב יהודה אמר שמואל, יתומים קטנים אינם צריכים לעשות פרוסבול על חובותיהם, כדי שלא תשמתם שנת שמיטה. מהתורה בסוף שנת השמיטה כל החובות שיש לאדם על חבירו נפקעים, וזה הנקרא שמיטת כספים. כנאמר בזה דבר השמיטה שמות כל בעל משה ידו. ובמסכת שביעית בפרק י' משנה ג' למדנו, שלאחר שראה הלל הזקן, שנמנעו ישראל להלוות כדי שלא תשמתם שביעית, עמד ותיקן להם פרוסבול. והיינו שימסור כל אדם שטרותיו לבית דין קודם שתשמתם שביעית, ובכך יוכל לגבות את חובו. אומרת הגמרא, וכן תני כך שנה רמי בר חמא ברייתא, היתומים אינם צריכים פרוסבול, משום שרבן גמליאל ובית דינו אביהם של יתומים היו. וכמו כן בית דין חשוב שבכל דור, הרי הוא כאביהם של היתומים, ומוטל על הבית דין להפך בזכותם, וכיוון שכך, הרי זה כאילו שטרותיהם של היתומים מסורים ביד בית דין, כבר, ואין צורך בפרוסבול שעניינו מסירת השטרות לבית דין, וכשם שבית דין הם אביהם של היתומים ואף משמשים להם כיד לזכות עבורם, כך הפרנסים בגבי הצדקה הרי הם כידם של העניים וזוכים עבורם בממון שמגיע לידם. מביאה הגמרא מעשה נוסף באדם שתקע לחברו, חנן בישה, חנן הרע, כך היה כינויו, תקע ללאו גברה באוזנו, עתה לקמי באו לדין לפני רבונה, אמר לי, אמר אבונה לחנן, זיל אב לי פלגה דזוז, הלך תשלם לו חצי זוז, וכדעת הנקמה שמשלם סלע. והכריע הגמרא לאל שהכוונה לסלע מדינה שהוא חצי זוז. אב אלי זוז המחה, היה לחנן זוז גרוע שנמחקה צורתו. באי למית ולי מיני פלגה דזוז, הרצה חנן לתת ממנו חצי זוז, אבל לא אבק המשתק אלי. לא היה מי שיטול את הזוז הזה, הגרוע הזה, ויתן בעדו שני חצאי זוז. כשראה כך חנן, תקע לאחרינה, תקע לו שוב באוזנו, ונמצא שנתחייב לו עכשיו זוז שלם עבור שתי התקיעות, ויהיה וניהלי, ונתן לו את כל הזוז הגרוע. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף למד זין עמוד א'. שור שנגח שלוש פעמים נעשה מועד, ומעטה חייב על נגיחותיו נזק שלם. המשנה דנה בשור המועד למין מסוים ואינו מועד למינים אחרים. אומרת המשנה שור שהוא מועד למינו, שנגח שלוש פעמים שברים בני מינו ואינו מועד לשאינו מינו, אבל אינו מועד למינים אחרים, כגון שראה בעל חיים ממין אחר ולא נגחו. וכן אם היה השור מועד לאדם שנגח שלוש פעמים אדם ואינו מועד לבהמה, ראה בהמות ולא נגחן. וכן אם היה מועד לקטנים שנגח שלוש פעמים עגלים קטנים ואינו מועד לגדולים, שראה שברים גדולים ולא נגחן. בכל אופנים אילו הדין הוא, עת שהוא מועד לו, על אותו המין שהוא מועד לו משלם נזק שלם כדין שור מועד, ועת שאינו מועד לו, ועל אותו המין שאינו מועד לו משלם חצי נזק וכדין שור תם. אמרו לפני רבי יהודה, שאלו תלמידי רבי יהודה לפניו, הרי שהיה זה השור מועד לשבתות, שנגח שלוש פעמים בשבת, לפי שהשור בטל ממלאכה בשבת וזכה דעתו עליו, ואינו מועד לחול, שראה שברים בימות החול ולא נגחם, אם ייגח בשבת הרביעית, האם משלם על נגיחה זו נזק שלם כדין שור מועד או לא? וספק התלמידים לא היה לגבי הנגיחה בימות החול, שבהם ודאי אינו מועד, אלא שנסתפקו האם באופן זה נעשה השור מועד אף לשבתות, כי יש לומר שימות החול שבינתיים, שלא נגח בהם הרי הם כחזרה, כמו ששנינו לאל בדף חב ג' עמוד ב', שמועד שראה שברים שלושה ימים ולא נגחם, חוזר לתמותו. ומטעם זה שאלו התלמידים את השאלה הזו דווקא לפני רבי יהודה, שהוא הסובר שם, ששלושה ימים מועיל לחזרה, ולא שאלו זאת לתנקם משהו רבי מאיר, שלדעתו השור חוזר לתמותו רק באופן שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח, כך מסביר הנימוקי יוסף. אומרת המשנה, אמר להם, לנגיחת שבתות הרי הוא מועד ומשלם נזק שלם, ואילו לנגיחת ימות החול הרי הוא תם ומשלם חצי נזק, ואימתי הוא חוזר להיות תם, אף לנגיחת השבתות, מי שיחזור בו שלוש ימי שבתות, אם שלוש שבתות יראה השור שברים ולא ייגח, בכך יחזור השור להיות תם ולא ישלם יותר אף על נגיחת השבתות, אלא חצי נזק. אבל אומרים התוספות בדיבור המתחיל, שיהיו לאל בדף חב ג' עמוד ב', אם יראה שברים שלוש פעמים בשבת אחת ולא ייגח, זה לא יועיל חזרתו להיות תם. זו היה המשנה שלנו בדף למד זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בגרסת המשנה ובביורה, איתמר נאמר בבית המדרש, רב זביד אמר, ואינו מועד תנן. הגרסה הנכונה במשנה היא, ואינו מועד, בתוספת וב. רב פאפה אמר, אינו מועד תנן. הגרסה הנכונה היא, אינו מועד בלא תוספת וב החיבור. בביורה הבדל בין הגרסאות, רב זביד אמר, ואינו מועד תנן, והיינו שתיבות אילו הם המשך המעשה, שהשור היה מועד למינו ולא היה מועד לשאינו מינו. שידוע היה שהשור אינו מועד למין אחר, וכגון שראה מין אחר ולא נגח. ועל זה מסיים את המשנה שעל נגיחת מין אחר הוא משלם רק חצי נזק, הסתמה, אבל בסתם כשאין הוכחה שהשור אינו נוגח מין אחר, וכגון שלא ראה כלל מין אחר עד שנגח שלושה שברים, וכעת נגח השור פעם ראשונה מין אחר, כיוון שאין לנו הוכחה שאין השור מועד למין אחר, הדין הוא, שאב מועד הוא נחשב מועד לכל מין שהוא ייגח, ואף שבשלוש הפעמים הראשונות הוא נגח רק שברים, בכל אופן זה יועיל גם למינים אחרים להיחשב מועד. ואילו רב פאפה אמר אינו מועד תנן, לגרסה זו אין תיבות אילו המשך המעשה, אלא בתיבות אילו כותבת המשנה את הדין, כלומר שאם היה השור מועד למינו שראה שברים שלוש פעמים ונגחם, הדין הוא שאינו מועד לשאינו מינו. וכוונת המשנה לומר דסתמה לא אבי מועד, שאף שבסתם שאין כל הוכחה שהשור אינו מועד למין אחר, וכגון שלא ראה כלל מין אחר, מכל מקום הוא אינו מועד אלא לאותו מין שנגח שלוש פעמים. ומיני נוכיח כל אחד מהמוראים את גרסתו, מסבירה הגמרא רב זביד דייק את גרסתו מסייפה, מהסייפה של משנתנו ששם לא יובן דין המשנה, אלא אם תהיה הגרסה ואינו מועד. ואילו רב פאפה דייק את גרסתו מרישה, מהרישה של המשנה ששם לא יובן דין המשנה, אלא אם תהיה הגרסה אינו מועד. ומבאר את הגמרא רב זביד דייק מסייפה דקטני, שנינו בסייפה מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. והיא אמרת בישלמה, מובן הדבר שאם תאמר ואינו מועד קטני, וכוונת המשנה לומר שידוע שאין השור מועד לשברים גדולים, וכגון שהעבירו לפניו שברים גדולים ולא נגחם, ודווקא אז אינו מועד לשברים גדולים, אז טעמי, אבל בסתם שאין ידוע אם השור מועד לשברים גדולים או לא, וכגון שלא ראה כלל שברים גדולים, אבל מועד אם ייגח לאחר זמן שור גדול, אז מובן מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה. דעה כמה השמלן שבדין זה מחדשת המשנה, ואפילו מקטנים לגדולים נמי מסתמה אבי מועד, שאף שנגח רק שברים קטנים, מכל מקום, כל עוד שאין הוכחה הפוכה שהוא אינו מועד לשברים גדולים, הרי הוא מועד אף לגדולים. והחידוש הוא שאין אומרים שגדולים הוא מפחד לגח, אלא יאמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטני, וכוונת המשנה לומר שאף בסתמה, שלא ראה כלל שברים גדולים, לא אבי מועד לגדולים, אלא לקטנים שנגחם, יש להקשות מה החידוש בזה. אשתה יש לומר מקטנים לקטנים. דעלמה. סתמה, לא אבי מועד, הרי אתה בדין המשנה בריש המבואר, שאף בקטנים עצמם, אם היה מועד לקטנים שבמינו, ועל קטנים שבשאר המינים אין הוכחה אם הוא מועד או לא, הוא חגון, שלא ראה כלל מין אחר, הדין הוא שאינו נעשה מועד על המין האחר, ואף שאותו מין אחר קטן כאותו מין שנגח, אז מקטנים לגדולים צריכה למימר דלא אבי מועד, האם צריכה המשנה לחדש בסיפה שהמועד לקטנים אינו נעשה מועד לגדולים? הרי זה קל וחומר, אם מועד לקטנים שבמינו אינו מועד לקטנים שבמין אחר, פשוט שהמועד לקטנים שבמינו אינו מועד לגדולים שבמינו. ובהכרח שגרסת המשנה היא ואינו מועד, וחידוש המשנה בסיפה הוא שאכן בסתם נעשה מועד גם לגדולים, וכמו שנתבהר. עכשיו מבאר את הגמרא איך רב פאפה יתרץ את דיוקו של רב זביד. ורב פאפה אמר לך, לו רב פאפה היה בבית המדרש, הוא היה משיב ואומר לך, יצטריך, הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה, ויש בך חידוש, ואף ששנינו ברישה שלא נעשה מועד ממין אחד למין אחר, הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה. סל, כדאי תחמין, עלולי הסיפה היה עולה בדעתך לומר, הועיל ופרץ בי באו מינה, שכיוון שפרוצו במין השברים שהתחיל לנוגחם ונעשה מועד עליהם, פרץ בי לגמרי. ולא שנה גדולים דידי ולא שנה קטנים דידי. ואינו מבדיל באותו מין בין גדולים לקטנים. כמה שמלן לכך הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה ולחדש. דלא אבי מועד, שאינו מועד לגדולים וגם בסתם שאין הוכחה לכך שהוא אינו נוגחם. עכשיו מבאר את הגמרא דיוקו של רב פאפה. רב פאפה דייק מרישה. דקטני ששנינו ברישה מועד לאדם אינו מועד לבהמה. והיא אמרת בישלמה אינו מועד נן. מובן הדבר אם תאמר שכתוב במשנה. הגרסה במשנה היא אינו מועד בלי וב החיבור. אז כוונת המשנה לומר, סתמה לא אבי מועד, שאף באופן שאין הוכחה שאין השור מועד לבהמות, וכגון שלא עברו בהמות לפניו, מכל מקום אינו נעשה מועד עליהן. אז מובן מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה, דעה כמה השמלן, שבדין זה מחדש את המשנה, דעה אפילו מאדם לבהמה, נמי סתמה לא אבי מועד, שאף שנגח בני אדם שיש לו מזל וקשה לנוקחם, מכל מקום, גם בסתם שאין הוכחה הפוכה שהוא אינו מועד לבהמה, הוא לא נעשה מועד לבהמה, אף שקל יותר לנוקחה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שהגרסה במשנה ואינו מועד קטני, וכוונת המשנה לומר שדווקא מכיוון שידוע שאינו מועד לבהמה, וכגון שראה בהמות ולא נגח לכך, אינו מועד אלא על האדם, הסתמה, אבל אם אין הוכחה שאינו מועד לבהמה, אבי מועד גם לבהמות, יש להקשות מה החידוש בדין הזה. אשתה יש לומר מבהמה לבהמה סתמה ומועד, הרי עכשיו בתחילת המשנה מבואר שאף מבהמה לבהמה אחרת ממין אחר הוא נעשה מועד בסתם, שהרי אף שם נאמר שרק אם ידוע שאינו מועד למין אחר, אז הוא אינו מועד, אבל בסתם הוא כן נעשה מועד לכל המינים. מאדם לבהמה צריכה למי מרדה ומועד, האם צריכה המשנה לחדש עכשיו בדין השני, שמאדם לבהמה בסתמה נעשה מועד? הרי אפשר ללמוד זאת בקל בחומר. אם מועד לבהמה ממין זה, מועד לבהמה ממין אחר, פשוט שמועד לאדם יהיה מועד לבהמה. ולכן בהכרח שגרסת המשנה היא אינו מועד. בלי וב החיבור, וכוונת המשנה לחדש דבר זה עצמו, שהמועד לאדם אינו מועד לבהמה, אף שקל יותר לנוקחה מהאדם, וכמו שנתבהר. שם מבאר את הגמרא איך רב זביד יתרץ את דיוקו של רב פאפה, ורב זביד אמר לך, רב זביד לא היה בבית המדרש, היה מהישיב לך, רישה החזרה קאי. הרישה של המשנה אינה מדברת באופן שבו נעשה השור מועד, אלא מדברת על האופן שבו חוזר השור להיות תם, אחרי שכבר היה מועד, וכגון, דעה ומועד לאדם ומועד לבהמה, שהיה השור מועד לאדם ומועד לבהמה, ועד הרבה מבהמה, וחזר להיות תם לגבי בהמה, על ידי דקאי גבי בהמה תלת הזימני, שעמד אצל בהמה שלוש פעמים ולא נגח, ובאופן זה אומרת המשנה שהוא אינו מועד לבהמה, והחידוש בזה, מה הוא דתאים השם התאמר שכיוון דלו עד הרבה, כיוון שלא חזר בו מליגח אדם. חזרה דבהמה בלבד לאף חזרה היא, ועדיין יהיה שור מועד אף לגבי בהמה, לכך כמה שמלן, לכן משמיע לנו המשנה במה שאמרה ואינו מועד לבהמה, דחזרה דבהמה מי החזרה היא, שהחזרה מליגח בהמות אף שנשאר מועד לאדם, חזרה היא ואינו מועד אם ייגח עוד בהמה. בסדר המשנה לפי הביור הזה קצת קשה, כי פותחת המשנה בדין עדה, ועוברת לדין החזרה, ושוב כותבת לאחר מכן דיני העדה. אז מבאר השיטה מקובצת שהמשנה רצתה לכתוב קודם דיני מועד למינו ולא למין אחר, בין בבעלי חיים בין באדם, ואחר כך כתבה באופן של העדה בקטנים וגדולים ששניהם ממין אחד. מקשה עכשיו הגמרא מברייתה על רב זביד. מי טבעי שנינו בברייתה סומכוס אומר שור שהוא מועד לאדם, הרי הוא מועד אף לבהמה מקל וחומר. ומה לאדם שיש לו מזל ומועד, לבהמה שאין לה מזל או כל שכן שיהיה מועד? ומדברי הברייתא שאמרה סומכוס אומר, מכלל דתנקמה, משמע שתנקמה, שהוא התנה של משנתנו, סובר שמועד לאדם אינו מועד לבהמה. הרי שאינו מועד, כאמר, גרסת המשנה היא, אינו מועד, וכוונתה לחדש, שאף בסתם אין השור מועד לבהמה, כי אם גרסת המשנה היא ואינו מועד, והיינו שיש הוכחה שאינו מועד לבהמה, אבל בסתם השור מועד אף לבהמה, מה בסומכוס לחלוק על משנתנו? הרי גם המשנה סוברת כך. מיישבת הגמרא את ביור דברי סומכוס לפי רב זביד, אמר לך רב זביד, רב זביד יוכל לתרץ ולומר לך, גרסת המשנה היא ואינו מועד, וכפי שנתבהר לעיל, שהמשנה מדברת באופן שכבר היה השור מועד לבהמה ולאדם וחזר בו רק מהבהמה, ואף סומכוס החזרה קאי. וגם סומכוס מדבר על מצב שהשור חוזר בו מהיותו מועד להיותו תם. ואחי כאמר לי, וכך אמר סומכוס לתנא קמא, וכאמרת מה שאמרת שחזרה דבהמה, חזרה היא שהבהמה חוזרת להיות תמה לגבי בהמה אבל לא לגבי אדם, אין הדבר כן, אלא אני סומכוס סובר דחזרה דבהמה לאף חזרה היא מקל בחומר מהאדם. ומה האדם שיש לו מזל לא קם מעד הרבה, לא חזר בו מבהמה לא כל שכן, שלא יחזור להיות תם. ולכן אין קושיה מהברייתה על רב זביד. עכשיו רבה שמביא ראיה לרב זביד, אמר רבה שיטה שמע בו ושמע ראיה, מה ששנינו בסוף משנתנו אמרו לפני רב יהודה, הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לימות החול. מה דינו? אמר להם לשבתות משלם נזק שלם, לימות החול משלם חצי נזק. והיא אמרת בישלמה ואינו מועד קטני. מובן הדבר אם תאמר שהגרסה במשנה ואינו מועד עם וב החיבור, יש לבאר דבריהם כפשוטם. שיו להו דקמי שלי. שהתלמידים שאלו את רבי יהודה מה הדין באופן זה שהיה השור מועד לשבתות ולא היה מועד לימות החול. והוא נמי כמה דרלו, ורבי יהודה הוא זה שענה להם שהוא מועד רק לשבתות. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטני, והתלמידים אמרו דין לפני רבי יהודה שהמועד לשבתות בסתם אינו מועד לימות החול, יהיה קשה, הגמור יהודה כמה גמר עלי. וכי התלמידים מלמדים את רבי יהודה מה ההלכה, מה הדין? וטוב ועוד קשה, מאחר שכבר פסקו התלמידים את הדין, איהו מה כמה דרלו. מה עוד הוא צריך רב יהודה לענות להם? הרי אף הם אמרו שכך הדין. הנה הוכחה שגרסת המשנה היא ואינו מועד. וזה אינו פסק דין אלא המשך המעשה בשאלתם, שהיה ידוע שהשור הזה אינו מועד לימות החול. ורב ינאי מביא ראיה נוספת לרב זביד, אמר רב ינאי מרי שנה מדייקה. גם מדברי המשנה ברי שלפני שאלת תלמידי רב יהודה יש לדייק את דברי רב זביד. דקטני שנינו במשנה אחר שהיא מפרטת את כל האופנים, שהיה השור מועד לדבר זה ואינו מועד לדבר אחר. אמרה המשנה, עת שמועד לו משלם נזק שלם, ועת שאינו מועד לו משלם חצי נזק. והיא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר, ואינו מועד קטני שהגרסה במשנה עם וב החיבור, ואינו מועד, ונמצא שבכל האופנים שהוזכרו קודם במשנה, לא פסקה המשנה את הדין, ובאומרה עת שמועד לו משלם, פרוש כמפרש לה, מפרש את המשנה את הדין, שבכל האופנים שעל מה שמועד השור משלם נזק שלם, ועל מה שאינו מועד משלם חצי נזק. שכיוון שכתבה המשנה אופנים אלו ברי של לדייק מהם הדין שבסתם הנעשה מועד, וצריכה המשנה לכתוב את הדין באופן המפורש כדי לסיים את הדין, ואף שאין בכך כל חידוש, אומר רשי. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר אינו מועד קטני, שהגרסה במשנה זה אינו מועד, נמצא שבתיבות אינו מועד שאמרה המשנה בכל אופן ואופן, כבר פסקה, כבר סיימה המשנה וקבעה את דינו של אותו אופן, ואם כן, מה איתו? עת שמועד לא משלם נזק שלם, ועת שאינו מועד לא משלם חצי נזק, מה צריכה המשנה להוסיף עוד? שעל מה שהוא מועד הוא משלם נזק שלם, ועל מה שהוא לא מועד הוא משלם חצי נזק. וכי עד אשתה לא אשמינן, האם עד עכשיו לא הושמע לנו דעתם, ששור תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם? ובהכרח, שהגרסה במשנה ואינו מועד, וזה המשך המעשה ולא סיום הדין. מסיימת הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר, נמי איתה לדרב פאפה, גם אם תרצה לומר שעל אף כל הראיות הללו, הלכה היא כרב פאפה שבסתמה אין נעשה השור מועד אלא לאותו מין שנגח, מכל מקום אם נגח שור, חמור וגמל, מודה רב פאפה שנעשה מועד לכל, אף שלא נגח מכל מין אלא פעם אחת בלבד. מביאה הגמרא אופנים נוספים בשור שאינו מועד לכל נגיחותיו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שור שראה שור ונגח, ולאחר מכן ראה שור ולא נגח, ושוב ראה שור ונגח, ולאחר מכן ראה שור ולא נגח, ושוב ראה שור ונגח, ולאחר מכן ראה השור ולא נגח, נעשה מועד לסירוגין, לנגיחות בדילוג, לשברים בלבד ולא למינים אחרים. ואם כעת יגח השור שני שברים בזה אחר זה, על הראשון ישלם נזק שלם, שהרי נגחו כסדר הדילוג, שהוא לאחר שור שלו נגחו, ועל השור השני ישלם רק חצי נזק. מביאה הגמרא ברייתא נוספת במועד לסירוגין, תנו רבנן שור שראה שור ונגח, ולאחר מכן ראה חמור ולא נגח, ואחרי כן ראה סוס ונגח, וראה גמל ולא נגח, שוב ראה פרד ונגח, וראה ערוד, חמור בר ולא נגח, הרי הוא נעשה מועד לסירוגין לכל, גם למינים אחרים, שהרי נגח השור שלושה מינים ולא מין אחד בלבד. מסתפקת הגמרא באופנים מסוימים במועד לסירוגין, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. נגח שור, שור ושור, חמור וגמל, מהו, מה הדין? וצדדי הספק, האם היא שור בטרה? בטר שברים שדין עלי, את נגיחת השור האחרון מצרפים יחד עם נגיחת השברים שקדמו לו, ונמצא שנגח שלושה שברים זה אחר זה. ואם כן, הקטי עדיין בנגיחות אילו רק לשברים, הוא דעייד, אבל למי דאחרינה למין אחר לא יעייד, הוא לא נעשה מועד. או דילמה, או אולי, היא שור בטרה, בטר חמור וגמל שדין עלי. את נגיחת השור האחרון מצרפים יחד עם נגיחת החמור והגמל, ונמצא שנגח שלושה מינים בזה אחר זה. ויעייד לי לכל מיני. ונעשה בכך מועד לכל מיני בעלי החיים. ספק נוסף, נגח חמור וגמל, שור, שור ושור, מהו, מה הדין? וצדדי הספק, האם היא שור קמה בתר חמור וגמל שדין עלי? את נגיחת השור הראשון מצרפים יחד עם נגיחת החמור והגמל, ונמצא שנגח שלושה מינים זה אחר זה. ויעייד לי לכל מיני, ונעשה בכך מועד לכל מיני הבעלי חיים, או דילמה או שמה נאמר, שאת נגיחת השור הראשון, בתר שברים שדין עלי, מצרפים יחד עם נגיחת השברים, ונמצא שלא נגח יחד אלא שלושה שברים. והקטי ועדיין בנגיחות אלו רק לשברים, הוא דייעייד. רק לגבי שברים הוא נעשה מועד, אבל למין האחרינה, למין אחר, לא ייעייד, הוא לא נעשה מועד. וכאין ספקות אלו יש להסתפק גם בנגיחות בימים. נגח בימים שבת, שבת ושבת, ואחר כך ביום אחד בשבת, ביום ראשון בשבוע וביום שני בשבת, מהו? מה הדין? צדדי הספק, האם השבת בתרייתא, בתר שבת ודשדין עלי, את הנגיחה שבשבת האחרונה מצרפים יחד עם השבתות שקדמו לה, ונמצא שנגח שלוש שבתות רצופות זו אחר זו, והקטי ועדיין בנגיחות האלו רק לשבת הוא דעייד, אבל אימות החול לא יעייד, רק אם הוא ייגח בשבת הוא הופך להיות מועד, אבל לגבי אימות החול לא. או דילמה או שמה נאמר, שאת הנגיחה שבשבת האחרונה, בתר אחד בשבת ושני בשבת שדין עלי, מצרפים יחד עם נגיחות שבימות החול שלאחריה, ונמצא שנגח שלושה ימים זה אחר זה, ויעייד לי לכל היומה, ונעשה בכך מועד לכל הימים. וכן יש להסתפק עם נגח ביום חמישי בשבת, וכן בערב שבת, ושבת, שבת ושבת, מהו? האם שבת כמה איתה, בתר חמישי בשבת וערב שבת שדין עלי, את הנגיחה שבשבת הראשונה מצרפים יחד עם נגיחת ימי חמישי ושישי שקדמו לה, ונמצא שנגח שלושה ימים זה אחר זה, ויעייד לכל היום, ונעשה בכך מועד לכל הימים גם לימות החול. או דילמה, או אולי, השבת כמה איתה, בתר שבתות ודשדין עלי, את הנגיחה שבשבת הראשונה מצרפים יחד עם הנגיחות שבשבתות שלאחריה, ונמצא שנגח שלוש שבתות רצופות זו אחר זו, ולשבתות הוא דעייד, ורק לשבתות נעשה שור מועד ולא לימות החול. לכל הספקות הללו תיקו, נשארו בספק ולא הוכרעה בהם ההלכה, תיקו בראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ויבעיות, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ופסק רבינו חננאל שתיקו דממונה לכולה, ובהר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף קס"ו, שכאשר הספק הוא במעשה, פוסקים שממונה מוטל בספק, חולקים. אבל כשהדבר אינו מוכרע מצד הדין, אין הדיינים מתערבים כלל בדין זה, והמוחזק ימשיך להחזיק במה שבידו. וכתב המאירי שחצי נזק חייב לשלם, אם תפס הניזק נזק שלם, אין מוציא מידו. מביאה הגמרא אופן נוסף במועד לסירוגין, נגח שור ביום 15 בחודש זה, בחודש הראשון, ושוב נגח ביום 16 בחודש זה, בחודש שלאחריו, ושוב נגח ביום 17 בחודש זה, בחודש שלאחריו. במקרה זה פלוקתא דרב ושמואל, זה תלוי במחלוקת רב ושמואל לגבי דין קביעת וסת באישה. אישה שראתה דם מטמא טהרות שנגע בהם מעת לעת קודם הראייה, שיש לחשוש שמא כבר יצא הדם קודם, אלא שנתעכב בבית החיצון, ולכן לא ראו את הדם. אבל אם קבע וסת, דהיינו שרגילה לראות דם נידתה בזמנים קבועים, או לפי סדר מסוים, שוב אין לחשוש שמא יצא הדם קודם ואינה מטמא, אלא באותה שעה שיצא הדם. ואילו כל הטהרות שנגעה בהם קודם אותו הזמן טהורות. אם כן אומרת הגמרא, דין זה תלוי במחלוקת רב ושמואל לגבי דין קביעת וסת באישה. דעית מר נאמר במסכת נידה, דף סמך ד' עמוד א', אישה שראתה דם נידתה ביום 15 בחודש זה, ביום 16 בחודש זה, חודש אחרי זה, ביום 17 בחודש זה, ועד אז היה קבוע לה וסת לימים אחרים, אז מאחר שנראה שאישה זו התחילה לראות בסדר קבוע של דילוג בתוספת יום אחד, רב אמר קבעה לה וסת לדילוג, ביום י' ז' שראתה בו דינו כבסת קבוע. ושמואל אמר עדיין היא אינה קובעת וסת במה שראתה שלוש פעמים, שהרי הראייה הראשונה אינה מצטרפת, כיוון שלא הייתה בדילוג. עד שתשלש בדילוג, עד שתראה שוב ראייה רביעית ביום י' ח' לחודש הבא, שבכך נמצא שראתה שלוש פעמים בדילוג ונקבע הווסת שלה. אז כמו כן בנגיחות השור, לדעת רב מצרפים את הנגיחה הראשונה, ובשלוש הפעמים הללו נעשה מועד לדילוג, ולשמואל, רק אם נגח פעם נוספת בי' ח' לחודש הבא, נעשה מועד לדילוג. ולכן לפי רבה שמועד משלם נזק שלם בנגיחה שבה נעשה מועד, אז במקרה המדובר כאן לפי רב ישלם נזק שלם בנגיחה השלישית שהייתה בי' ז' לחודש, ולפי שמואל בנגיחה הרביעית בי' ח' לחודש שלאחריו. אבל על שאר הימים שביניהם וכן על הנגיחות הראשונות שהיו בימים ט' וט' ז' ולשמואל גם י' ז' משלם רק חצי נזק כיוון שהוא מועד רק לדילוג. מביאה הגמרא דין נוסף בדיני מועד לדבר אחד ואינו מועד לדבר אחר. אמר רב השור ששמע קול שופר ונגח ושוב שמע קול שופר ונגח ושוב שמע קול שופר ונגח, נעשה מועד לשופרות. ובכל פעם שיגח כשישמע קול שופר הרי הוא משלם נזק שלם. שואלת הגמרא פשיטא, ודאי שכך הוא הדין, מה חידש בכך רבה? תרצת הגמרא, יש חידוש בדברי רבה. מה עוד אתם היה מקום לומר לולי דברי רבה? אך שופר כמה שאת הנגיחה שנגח כששמע שופר בפעם הראשונה, סיוטה באלמה ודנקתי, בהלה באלמה אחזתו, ולא מחמת שמעתה הורגל יגח בכל פעם שישמע שופר, ואין לצרף נגיחה זו עם שאר הנגיחות, ולא יהיה מועד עד שיגח פעם נוספת, כמה שמלן. משמיע לנו רבה שאף נגיחה זו מצטרפת, ובשלוש פעמים בלבד נעשה מועד לשופרות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף למד זין עמוד ב'. אומרת המשנה, שור של ישראל שנגח שור של הקדש, וכן שור של הקדש שנגח לשור של אדיוט, פטור מלשלם על נזקו, הן תם ואין מועד, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ה', וכי יגוף שור איש את שור רעהו. ויש לדרוש רעהו ולא שור של הקדש, שלא נאמרה פרשה זו בשור של הקדש, הן עם שור ההקדש הוא שנגח, והן עם נגח שור אדיוט לשור ההקדש. דין נוסף מביאה המשנה, שור של ישראל שנגח לשור של כנעני, גוי, פטור, ואילו שור של כנעני שנגח לשור של ישראל, בין תם בין מועד, משלם נזק שלם. זו היה המשנה שלנו בדף למד זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דעה חולקת בדין שור של ישראל שנגח שור של הקדש. אומרת הגמרא מתניתין, המשנה שלנו הפותרת שור של ישראל שנגח לשור של הקדש, דלא כרבי שמעון בן מנסיה. לא כשיטת רבי שמעון בן מנסיה, היא שלדעתו חייב לשלם על שור ההקדש. דתניא שנינו בברייתא, שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, וכן שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, שנאמר שור רעהו ולא שור של הקדש. רבי שמעון בן מנסיה חולק ואומר, שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, ואילו שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, בין תם בין מועד, משלם נזק שלם. מבררת הגמרא מה טעמו של רבי שמעון בן מנסיה. אמרי, שאלו בני הישיבה, מהי כסבה רבי שמעון? כיצד דורש רבי שמעון בן מנסיה את מה שנאמר בפסוק רעהו? הרי ממה נפשך? אי רעהו דווקא, אם הוא סובר שבדווקא כתבה התורה רעהו למעט שור של הקדש, ומטעם זה שור של הקדש שנגח שור של ישראל פטור, אם כן קשה, אפילו של אדיוט שנגח של הקדש לפטר, צריך גם כן להיות פטור. ואם הוא סובר רבי שמעון בן מנסיה שמה שכתבה התורה רעהו לאו דווקא הוא, ואין הכוונה למעט הקדש, ומטעם זה שור של ישראל שנגח שור של הקדש חייב, אם כן קשה, אפילו די הקדש נמי כי נגח די אדיוט לחייב, גם שור של הקדש שנגח לשור של אדיוט יהיה חייב לשלם. וכי תימה אם תאמר ליישב את שיטתו של העולם כסבר רעהו דווקא, ולכן שור הקדש שנגח לאדיוט פטור מלשלם. ומי הוא דאדיוט כי נגח דאקדש היינו תמה דמחייב, ומכל מקום סובר שיש לחייב שור אדיוט שנגח לשל הקדש, אף שאין הפסוק מדבר עליו, משום דקמייתי לי שהוא לומד לחייבו מקל וחומר דאדיוט. וכך הוא הקל וחומר, ומה שור של אדיוט שנגח שור של אדיוט חייב? כי נגח לשור דאקדש, לא כל שכן דמחייב. ואם כן יהיה קשה, רק כלל הוא שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. די לו לדבר הנלמד מדין קל וחומר להיות כמו הנידון, כמו המלמד, ולעולם לא יהיה הנלמד חמור יותר מהמלמד. כלומר, די לו לאדיוט שמזיק הקדש, שהוא דבר הנלמד בדין של קל וחומר להיות כמו הנידון, כמו המלמד, דהיינו אדיוט שמזיק אדיוט. וכיוון שכן, יש לומר, מה להלן בשור אדיוט שנגח לאדיוט, תם משלם חצי נזק, החנה מכאן, גם כן, בשור אדיוט שנגח להקדש, ישלם חצי נזק. ואילו רבי שמעון בן מנסיה מחייב נזק שלם. אלא אמר ריש לקיש. תירץ ריש לקיש ואמר, אכן רעהו דווקא הוא. מה שנאמר בפסוק רעהו זה דווקא. בדרשת רבי שמעון בן מנסיה כחי, הכל היו בכלל נזק שלם, לולי שאמרה התורה, דין שור תם שהזיק היו כולם, הן שור של אדיוט והן שור של הקדש, בכלל הדין שחייב לשלם נזק שלם. כמו שנאמר בפרשת שור המועד, שלא נאמר בו רעהו. וכשפרט לך הכתוב רעהו גבי תם, כשנאמר בתורה פרשת שור תם לפוטרו מנזק שלם, הרי פרטה בו התורה רעהו, מעתה יש לדרוש את המיעוט כך. דווקא ברעהו הוא שנאמר הפטור הזה שתם משלם חצי נזק. מכלל מובן מזה, דן נגיחת שור של הקדש, הרי הוא נשאר בכללו שהיה לולי פרשה זו של שור תם, ולכן בין תם ובין מועד משלם נזק שלם. ואם כן, כי אם לא תאמר כן, אלא תאמר שהתורה באה לפתור לגמרי שור שמזיק הקדש, נכתוב קרא לאי רעהו גבי מועד, היה צריך שהמיעוט רעהו יהיה כתוב אצל שור מועד, שיש בך חידוש גדול יותר, שאף מועד שחייב לשלם נזק שלם פטור בהקדש. ואף שלא יאמר המיעוט אלא לגבי שור מועד, היינו יודעים שאף שור תם פטור בהקדש, לפי שיש ללמוד בקל וחומר ממועד שפטור, כל שכן שהתם פטור. ומכך שכתבה התורה את המיעוט רק לגבי תם, מבואר שאין כוונת התורה בתיבת רעהו למעט בהקדש, אלא להפך, לחייב בהקדש יותר, ולומר שאף שור תם ישלם נזק שלם. ומכל מקום, שור הקדש שנגח לשור אדיוט פטור, ואף שנתבהר כאן שדרשת רעהו באה לחייב יותר מאדיוט, מכל מקום יש לפתור את ההקדש, משום שבתם נאמר שור איש, והקדש אינו איש, ובמועד נאמר ועועד בבעליו, והקדש אין לו בעלים. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפים למדווה ולמדזיין במסכת בבא קמא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת המשנה שניהם חייבים? שאלה שנייה, מדוע משנתנו אינה כרבי ישמעאל? שאלה שלישית, באיזה אופן מעמיד רבה את משנתנו? שאלה רביעית, התוקע לחברו באוזנו כמה משלם לו? שאלה חמישית, מדוע יתומים אינם צריכים פרוסבול? שאלה שישית, מדוע יש שור שמועד לגח בשבתות לבד? שאלה שביעית, האם שור המועד לבני מינו נעשה בסתם מועד גם לשינו מינו? שאלה שמינית, כיצד שור נעשה מועד לכל המינים? שאלה תשיעית, שור שנגח ביום תתווה, ביום תתזיין, ביום יותזיין, האם קבע מועדות שבפעם הבאה ייגח ביום יותחת? שאלה אחרונה, מה החידוש בדברי רבה ששור ששמע שופר ונגח לאחר ג' פעמים נעשה מועד לכך? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בדפינו היומיים, דפים למדווה ולמדזיין, במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית. חזים אנו במסכת יבמות פרק י"ג משנה ב', איזו היא קטנה שצריכה למען בבעלה קודם שתינסה לאחר, כלומר איזו היא קטנה שקידושי החלים מדי רבנן וצריכה למען כדי לבטל אותם? כל שהיא סיוע אימה ואחיה לדעתה בידיעתה ובהסכמתה, אבל אם היא סיוע שלא לדעתה אינה צריכה למען, מאחר שהקידושין אינם תופסים באפילו מדי רבנן ללא ידיעתה והסכמתה. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה את כסף הקידושין או את שטר הקידושין שניתן לה אינה צריכה למען, כיוון שאין קידושין תופסים בה אפילו מדי רבנן. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קידושין ונישואין של קטנה כלום, ואינה נחשבת כנשואה כלל, אלא היא נחשבת כמפותה, כפנויה שנבעלה בפיתוי ללא נישואין. ולפיכך בת ישראל קטנה שניסית לכהן לא תאכל בתרומה שאינה נחשבת כאשתו, ואילו בת כהן קטנה שניסית לישראל תאכל בתרומה שכן אינה נחשבת כנשואה לו, והוא אינו פוסל אותה מאכילת תרומה. מסכת יבמות פרק י"ג משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל הקבע שהיא מן האיש, כלומר כל שהיא יתה של הקטנה אצל בעלה, הייתה מחמתו, שהיא לא רצתה לפרוש ממנה, אלא הוא זה שגרשה על ידי גט, דינה כאילו היא הייתה אשתו עד קבלת הגט, וכל הקבע שאינה מן האישה, שלא התעכבה אצלו ברצונה אלא מיינה בו, דינה כאילו אינה אשתו, לא הייתה אשתו מעולם. ותוצאות ההבדל הזה התבררו במשנה הבאה. מסכת יבמות פרק י"ג משנה ד', קטנה הממענת באיש בבעלה דינה כאילו לא הייתה אשתו מעולם, ועל כן הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרובה ולא פסלה מן הכהונה, אבל אם נתן לבעלה גט, דינה כי אשתו שהתגרשה ממנו, ועל כן הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרובה והוא פסלה מן הכהונה. אם בעלה של הקטנה נתן לגט וחזירה, ואז מענה בו וניסית לאיש אחר ונתערמלה ונתגרשה מן השני, מותרת לחזור לו לראשון, שהמיון שמענה בו לאחר הנישואין השניים ביטל את הגט שנתן בתחילה. אבל אם בתחילה מיענה בו בבעלה הראשון והחזירה, ואז נתן לגט וניסית לאיש אחר, ונתערמלה ונתגרשה מן השני, אסורה לחזור לו לראשון, שכיוון שיצא ממנו לבסוף בגט, דינה כגרושתו, שאסורה לו להחזירה מי שניסית לאחר. זה הכלל. אפילו אם ניסית לו ויצא ממנו כמה פעמים בגט ובמיון, אם לבסוף היה גט אחר מיון, דהיינו שבפעם האחרונה יצא בגט ואז ניסית לאחר, ונתגרשה ונתאלמנה מהשני, אסורה לחזור לו לראשון. ואם לבסוף היה מיון אחר גט שבפעם האחרונה יצא ממנו במיון, ואז ניסית לאחר ונתגרשה ונתאלמנה מהשני, מותרת לחזור לו לראשון. מסכת יבמות פרק י' ג' משנה ה', קטנה הממיינת באיש ואז ניסית לאחר וגרשה השני וניסית לאחר ומיינה בו בבעל השלישי וניסית לאחר וגרשה הרביעי וניסית לאחר ומיינה בו בחמישי, זה הכלל במקרה כזה. כל מי שיצא תימנו בגט אסורה לחזור לו משום מחזיר גרושתו מי שניסית. ואף על פי שיצא מהבא אחריו במיון, אין אומרים שהמיון של לבסוף מבטל את הגט שלפניו, על ידי שמגלה שהקידושין הקודמים היו מעשה קטנה שאינו כלום. וכל מי שיצא ממנו במיון מותרת לחזור לו, שכשמיינה בו עקרה את קידושיו למפרע, וכשחוזרת לו לאחר מכן, אין זה מחזיר גרושתו מי שניסית, אלא הוא נושא אישה שמעולם לא הייתה אשתו. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, חפהי בכסלב, א' דחנוכה, תשפ"ד, ערב שבת קודש פרשת ויישב, שבת חנוכה ושבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא לעיל ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולכל מילי דמיטב. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא ענקית את דפינו היומיים, דפים למדווה ולמדזיין, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה ובכל מילי דמיטב, ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש, ובעזרת השם שמח, כאמור יום ראשון, זך בכסלב, חבזיין בכסלב, תשפ"ד, ג' דחנוכה תשפ"ד, ונלמד דף למד ח' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח ושבת שלום ומבורך, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, מלאים בבשורות טובות, מלאים ברפואות, מלאים בישועות, מלאים בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות, חנוכה שמח ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.